לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת ב' ליאן וילדאו. כאן רשת ב'
כאן ספורט, שלום לכם. ההתאחדות לכדורגל מודיעה היום על הסכם שיתוף פעולה תקדימי עם התאחדות הכדורגל של דרום אמריקה. האם נבחרת ישראל תשחק בעתיד בקופה אמריקה? ויותר חשוב מזה, עד כמה המהלך הזה יתרום למאבק שלנו מול האיומים בחרם בפיפה. נשמע מיושב ראש ההתאחדות בעצמו, שינו זוארץ. גם כמובן על סוגיית המאמן הלאומי הבא, רן בן שמעון. נהיה גם עם ענייני ליגת העל בכדורגל, המאבק בצמרת, גם המאבק נגד הירידה, ועל הישג מצוין לכדורעף שלנו, ההפלה לאליפות אירופה עד גיל 20 אחרי שנים ארוכות. נדבר גם על סדרת הגמר סל בנשים הערב, משחק מספר 2 במלחה. כל זאת ועוד בכאן ספורט, שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, לריסה בלטר כץ בירושלים. ליאן וילדאו איתכם עד 5. אנחנו יוצאים לדרך עם ענייני הכדורגל ועם ההודעה שיוצאת היום ההתאחדות לכדורגל, די במפתיע אגב, על כך שיש הסכם שיתוף פעולה בין ההתאחדות שלנו לבין הקונמבול, שהיא ההתאחדות של דרום אמריקה, כוללת גם את ארגנטינה, ברזיל ועוד ועוד. הסכם שיתוף פעולה, ואנחנו רוצים להבין קצת יותר במה דברים אמורים. לפני זמן קצר, רגע לפני שהוא עלה לטיסה חזרה מאסונסיון פרגוואי לישראל, שוחחנו עם יושב ראש ההתאחדות שינו זוארץ.
שלום, שלום לכם ולמאזינים.
ברכות קודם כל, הסכם שיתוף פעולה עם קונפדרציית הכדורגל הקונמבול, הקונפדרציה של דרום אמריקה, לא מובן מאליו בימים אלה בטח, ספר לנו קצת.
אכן, אני חושב שבימים אלה זה מקבל משנה תוקף הסכם כזה, הודות לעבודה הקשה של מנכ״ל ההתאחדות לכדורגל יניב גולדשטיין והדחיפה שלו להסכם, מהפגישה שהייתה פה, שהייתה בישראל בספטמבר שהם התארחו אצלנו, והקשר הטוב שנוצר ביני לבין נשיא הקונמבול, אלחנדרו דומינגז, וכמובן בשיתוף פעולה של וופה שתמכו ונתנו את ברכתם למהלך. אני חושב שיש פה הישג חסר תקדים עם מדינות שהכדורגל בהם הוא דת, ואנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה מאוד בכדורגל. אנחנו נעזור להם בטכנולוגיות, נעזור להם בשיתוף פעולה של עבודה של עם ילדים, וכמובן גם באספקטים של טכנולוגיות רפואיות שאנחנו יכולים לסייע להם בעתיד.
אז רגע, אז תפרוט לנו את זה מהכותרות. אני מבין שאנחנו באמצעים טכנולוגיים יכולים לעזור להם, כי בדברים אחרים אולי אנחנו יכולים ללמוד מהם, זה ארגנטינה, ברזיל, לגדל כדורגלנים, בטח יש לנו מה ללמוד. תנסה לפרוט לנו את זה לתכלס. מה השגנו בהסכם הזה מעבר לעניין ההצהרתי, שהוא חשוב שוב בימים אלה בטח?
השגנו קודם כל הסכם שיתוף פעולה, שהיום ההתאחדות הישראלית יכולה לקבל תמיכה וסיוע בנושאים של כדורגל מכל ההתאחדויות האלה שציינת, וזה נוסף, יש התאחדויות נוספות כמובן שהם חלק מזה, אם זה צ'ילה, ונצואלה, בוליביה,
פרו, קולומביה, כן.
פרו, קולומביה.
אגב, חלק גדול מהם זה לא חובבי ישראל במשטר, שזה גם מעניין.
נכון, ועדיין זה היפה בזה שהם היו חלק מהחתימה אתמול, וחלק מהתמונה, וכמובן אורוגוואי שלא ציינו אותם קודם, שאני חושב שיש פה הרבה מאוד מה ללמוד מהם, הרבה מאוד מה לקחת מהם, ואנחנו נעשה שיתוף פעולה פה, גם בכדורגל נשים, גם בפוצל, גם בכדורגל, גם בעבודה עם ילדים.
משחקי ידידות?
כמובן, משחקי ידידות, וגולת הכותרת זה להיות אופציה להתארח בקופה אמריקה כנבחרת אורחת, מה שלא היה לנו את זה קודם.
רציתי לשאול אותך על זה.
שזה, אני חושב שזה הישג חסר תקדים, שאנחנו חלק
מהפול של הנבחרות שאפשר לבחור בהם כאורחות. מדי פעם בקופה אמריקה יש אורחות מיבשות אחרות, אבל נשמע לך ריאלי, נגיד, תראה, יש קופה אמריקה הקיץ, אנחנו לא נהיה שם, אבל בפרגוואי, ששם אתה נמצא, ב-2028 יש קופה אמריקה, זה ריאלי שישראל תשתתף בקופה אמריקה 2028, נראה לך?
תראה, בפרגוואי, בגלל שהיינו פה, ובגלל שנשיא קונמבול מפרגוואי, והקשר שלנו איתם הוא פשוט קשר מעולה, אני תמיד אופטימי, ואני חושב שאם אנחנו נלחץ ונעשה את העבודה הנכונה, ונעשה את העבודה הפוליטית הנכונה, אני חושב שזה אפשרי לחלוטין, ואני מאוד מאמין שזה יכול לקרות.
אפרופו פוליטיקה, ג'אני אינפנטינו גם נשיא פיפה, קיבלת שם רמזים לגבי מה שצפוי בקונגרס פיפה הקרוב, אנחנו יודעים שהפלסטינים לוחצים שוב להעיף אותנו, אז באופה יש לנו איזה לובי בפיפה, המון מדינות ערביות, המצב הנוכחי הפוליטי מקשה עלינו, אנחנו רואים מה קורה בעולם. היה לכם שיח על העניין הזה בהקשרה של המלחמה?
נכון, הייתה פגישה ביני לבינו, לבין מנכ״ל פיפו מתיאס ומנכ״ל אחד כדורגל ניב. ישבנו בפגישה של כמעט חצי שעה ודנו בעניין. אני שמח שקיבלתי מסר חיובי מאוד מנשיא פיפה בסוגיה הזאת. אנחנו עושים עבודה מאחורי הקלעים, גם עם ההתאחדויות השונות בעולם, וכמובן אופה שאיתנו, ועכשיו גם קודם בו לשם איתנו. אני מעריך שהנושא יסתיים בהצערה, אנחנו עובדים על זה, ואני מאמין שאנחנו...
כלומר, משהו כללי, אתה חושב שבקונגרס פיפה הקרוב שינו, פשוט יגידו משהו בסגנון, הכדורגל מקרב בין העמים, אנחנו לא רוצים לערב פוליטיקה, קוראים לכל הצדדים, משהו כללי כזה?
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיע ולהשיג, ואני חושב שבגלל מטרת ההתאחדות לכדורגל העולמית פיפה, אף אחד לא רוצה להגיע למצב אחר, כולנו באותה סירה לטובת הכדורגל.
זהו, אמרת מסר חיובי, הוא אמר לך, הסר דאגה מלבך, פנטינו, שהוא אמר לך, יהיה בסדר, כי...
תראה...
אתה יודע, אנחנו מכירים את הדברים האלה, לפעמים יש להם דינמיקה שונה.
לא, אנחנו... יש להם דינמיקה שונה, אבל אנחנו עדיין מבינים ומדברים באותה שפה, והרצון הוא אותו רצון, ואם היה מסר אחר, תאמין לי שאינפנטינו יודע להגיד את המסרים שלו, ולא מתבייש להגיד אותם.
טוב, עניין אחרון, אני אישית שמחתי לקרוא שבחרת ברן בן שמעון למאמן נבחרת ישראל, אז א', השאלה מתי תהיה הכרזה הרשמית, ושתיים, מה אתה יכול לומר על הסיפור של ברק בחר, שעדיף מסיבותיו שלו, והודיע לך שהוא מעדיף כרגע להתמקד בקריירה של הקבוצות ולא בנבחרת.
אני כרגע לא מדבר על נושא מאמן נבחרת ישראל ולא דיברתי עוד עם אף אחד. אני קודם כל אדווח לוועדה המקצועית, ולאחר הוועדה המקצועית אדווח למזכירות הנהלת ההתאחדות לכדורגל, ולאחר מכן תצא הודעה רשמית. אין לי מה להוסיף.
לא, 100%, אבל זה לא סוד ששוחחת עם המועמדים השונים, גם ברק בחר, גם רן בן שמעון.
והייתה אגב... שוחחתי איתם.
כן. מה אתה אומר, שוחחת איתם ו?
אני אומר, שוחחתי איתם, ומה ששוחחתי איתם זה ביני לבינם. פה זה נגמר מבחינתי.
לא, 100%, אבל הזכרת את הוועדה המקצועית, זה ב-15 בחודש, כלומר עוד 4 ימים אתם מתכנסים. והייתה קצת ביקורת שזו חותמת גומית, שאתה קצת, בחרת כבר את המועמד, וזה רן בן שמעון, והם מאשרים, וזה הכל, בניגוד להליך קודם,
לא,
נגיד,
ממש,
גם על זה שלא ממש, הגישו דוחות, ממש. כלומר, גם יוסי בניון וגם אלון חזן לא הגישו שום דוח סיכום כלשהו על העבודה, והם לא יעמדו בפני הוועדה, כלומר, לא הליכים שהיו נהוגים בהתאחדות לכדורגל לפני כן.
אני לא מסכים איתך, אני לא ראיתי את הדוח של ווילי רוטשטיינר שהגיע להנהלת ההתאחדות לכדורגל או לוועדה המקצועית, גם הוא לא הגיע, שהוא סיים את תפקידו. ואחד, שניים, אני בחרתי לא להעמיד אותם בפני הוועדה המקצועית כדי, חשבתי שזה לא נכון שזה יקרה לאור התוצאות שהיו, ולא רציתי להעמיד אותם בפני מצב של, של שאלות קשות המסרים שלהם יהיו, של הוועדה המקצועית תהיה מאוד ברורה, ואני ידעתי מה הם רוצים לעשות, כי כמובן שוחחתי עם אנשי הוועדה המקצועית לפני כן. לגבי החותמת גומי, כן. ממש לא. אף כל אחד מהוועדה המקצועית שוחחתי אותו לפני הפגישות שביצעתי, ולאחר מהם, וכמובן התקנתי אותם בהכל, ולא עשיתי צעד ללא אישורם וללא ידיעתם.
מה שאתה אומר בעצם, שינו, זה שאם היית מרגיש שיש איזושהי התנגדות או רוב למשהו אחר ממה שאתה מכוון אליו, אז היית הולך לכיוון אחר. זה בעצם מה שאתה אומר. זה לא איזה משהו שהם רק באים ואומרים בסדר ואמן.
אני לא מכיר מושג כזה. אני גם, יש שם אנשים מאוד רציניים, מאוד דעתניים, שאני מאוד מכבד את עמדתם, ואני חושב שנכון לשמוע אותם, ונכון לקבל את דעתם.
אבל תראה, הם לא שמעו את המועמדים השונים. זה לא שהייתה להם איזושהי תוכנית לשמוע ולהחליט אם כן או לא.
אני לא חושב שנכון לעשות איזשהו צעד של מועמדים שיגיעו. אני חושב שנכון שהיושב ראש ישמע את המועמדים, יעדכן את חברי הוועדה, ולאחר מכן חברי הוועדה ייתנו את דעתם, ואם חברי הוועדה לא יסכימו, אז כמובן שהמועמד הזה לא יהיה. כל מועמד שאני אביא, ולא משנה אם זה אחד או שניים או שלוש, יצטרך לקבל את אישור הוועדה, והוועדה תיתן את דעתם, ואם היא תחליט שלו, אז המועמד זה לא יהיה.
אפרופו מועמדים, שאלה אחרונה בעניין הזה...
גם המועמדים מעודכנים בזה.
שאלה אחרונה בעניין הזה, עם רוני לוי גם שוחחת? כי שמענו כל מיני מסרים שהוא מאוד נעלב, שהוא לא חלק מהאופציות.
אני שוחחתי איתו, ועוד פעם, מה ששוחחתי איתו זה ביני לבינו.
אוקיי, נמתין להודעה הרשמית. ככל הנראה רן בן שמעון, למרות שאתה לא מאשר לנו בשידור, אבל אנחנו מבינים שלשם הרוחות נושבות. אז קודם כל, ברכות שוב על ההסכם, טיסה נעימה חזרה הביתה, ותודה שהתפנית אלינו גם כן להתקן אותנו.
תודה לכם.
תודה.
תודה. ביי.
אז זה במישור הבינלאומי. ליגת העל בכדורגל, שלבים אחרים, כמובן לא רק האליפות, ששם אולי הדברים די ברורים, 10 נקודות הבדל למכבי תל אביב על פני מכבי חיפה, מכבי חיפה בשבת מול סכנין, עם הזדמנות לצמק קצת הפער לפני שהפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב ביום שני, אולי טיפה להכניס עניין. בפלייאוף התחתון העניין הוא גדול, הכל הכל צמוד, שתיים שממש אחת מעל הקו האדום ואחת אחרונה, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה נפגשות, הפועל תל אביב רק נקודה מעל הקו האדום, וגם שומעת שאולי היום נקודה על תנאי שיש לה תופחת ממאזנה בגלל התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות, זה יידון בשבוע הבא, אבל קודם כל צריכים סוף סוף לכבוש, סוף סוף לנצח. אז הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה בשבת ב-8, נשמע את יוסי אבוקסיס מאמן הפועל תל אביב לקראת המשחק.
אחד הדברים שמאוד מאכזב אותי, שאנחנו באמת מאכזבים את הקהל, כי הקהל הזה, אתה רואה בכל משחק, בית, חוץ, הם באים מעודדים מהרגע הראשון ועד השנייה האחרונה, וזה אחד הדברים שבאמת מאכזבים אותי ברמה האישית, שאנחנו לא גורמים להם נחת, וזה מאכזב, כי באמת לקהל הזה מגיע הרבה יותר ממה שאנחנו מציגים, ואני באמת מקווה שבשבת יחד עם הדחיפה שלהם, גם נביא ניצחון.
כן, הפועל תל אביב נקודה בלבד מעל הקו האדום, הפועל פתח תקווה האחרונה, והנה המאמן של הפועל פתח תקווה, בני לם, שנתקל בעוד כמה בעיות, למשל, איתי שכטר שמסיים את העונה.
הכל קורה לנו במהלך העונה הזאת, הכל, גם הפציעה של שכטר, גם הפציעה של ג'אן, הכל ביחד זה קטע של תסכול, אתה יודע, לקבל גולים דקות 90, לקבל גולים בגונג של דקה 45, זה סימנים למשהו לא טוב, אבל ננסה לשבור את זה בשבת הזאת. צריך להעיז יותר, צריך להיות, לקחת סיכונים במקומות מסוימים הרבה יותר, בכדי אך ורק לנצח את המשחק.
כן, אז זה המשחק הזה, המשחק שיפתח את המחזור בפלייאוף התחתון, הוא ביתר ירושלים מול הפועל חדרה, שתי קבוצות שיכולות לברוח ממאבק הירידה, להתחיל לסמן לעצמן עוד עונה אולי אפילו בליגת העל עם ניצחון. הנה נשמע ראשית את ברק יצחקי, מאמן ביתר ירושלים.
כל התחתית היא מאוד לחוצה ומאוד צמודה מבחינת הנקודות, וכל משחק הוא חשוב. לכן אנחנו צריכים לבוא בשיא המוכנות, אנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא קבוצה מאוד עיקשת, בטח מאז חילופי המאמנים שם, אנחנו רואים את היכולת של חדרה, בטח מבחינה הגנתית, זאת קבוצה שמתגוננת בצורה טובה מאוד, ומצד שני גם יודעת לצאת למעברים ומאוד מסוכנת, אנחנו צריכים להיות מרוכזים. לטעמי זה הולך להיות המשחק הכי קשה שהיה לנו עד עכשיו, מאז שאני הגעתי.
הכי קשה אומר ברק יצחקי מאמן ביתר ירושלים, ומה שמשלים את תמונת הפלייאוף התחתון, משחק ביום ראשון בין מועדון ספורט אשדוד שמתחת לקו האדום, לבין מכבי נתניה שרק 3 נקודות מעליו. נשמע את מאמן מכבי נתניה מרקו בלבול.
יש הרבה קבוצות מסובכות בפלייאוף התחתון, וגם אנחנו מסובכים שם. כל משחק יהיה קריטי, לא יהיו משחקים קלים בפלייאוף התחתון, וזה לא חשוב איפה תשחק, בבית, בחוץ. כל משחק הוא על 6 נקודות. השחקנים צריכים לבוא באותה גישה שהם באו למשחק נגד מכבי חיפה. לבוא עם אותה נחישות שהפיינה אותם גם שהיינו בעשרה שחקנים. ובעיקר במשחקים כאלה באמת את הכלים יש לנו. יש לנו סגל טוב. מה שחשוב זה החוסן המנטלי, האופי. זה משחקים שיש בהם המון לחץ. לחץ זה לא מילה שלילית. לחץ גם דוחף אותנו לעשות דברים טובים. אבל צריך לבוא מוכנים ולעשות הכל בכדי לנצח את המשחק.
אלה הקולות ממסיבות העיתונאים לקראת מחזור סוף השבוע. איתנו פרשננו תום בנדו, שלום תום.
אהלן ליאן.
קודם כל, מילה לפני נדבר על הצמרת, מילה לתחתית. מי אתה רואה מגיע למאבקים הללו כמו שצריך, מי פחות?
שמע, קודם כל אין ספק שמרקו בלבול, שעכשיו שמענו אותו אחרי ההדחה המפתיעה, זה נותן המון המון ביטחון למכבי נתניה ולהתחלה שלו בקבוצה. זה לא שאתה יודע, אפשר, הוא יכול לקחת את כל הקרדיט על על הניצחון הגדול הזה, אבל בסוף זה עניין של קרמה ועניין של אווירה.
כן, לקחת את ההישג בגביע, הניצחון של נתניה על חיפה, ולמנף אותו לליגה.
ולקחת את זה באמת הביטחון ולהתחיל ברגל ימין עם השחקנים, אז אני חושב שנתניה באיזשהו מקום, למרות שהיא רק 3 נקודות מעל אשדוד ויש לה מפגש ישיר נגדה, באה למשחק הזה, אולי החשוב ביותר שלה, בשביל לברוח מהתחתית, עם נקודת פתיחה טובה מאוד.
טוב, אז אתה אומר נתניה מכולן נשמעת לך כמי שהיא במומנטום, גם ביתר צריך להגיד.
אני חושב שכרגע נתניה וביתר ירושלים לדעתי לא נראה אותם במאבק. הפועל תל אביב חזק במאבק מול אשדוד. דווקא את נתניה ואת ביתר ירושלים אני רואה בורחות מהר מאוד מהאזור המסוכן.
נדבר כמה מילים על מאבק הצמרת. גם שידרת את המשחק הזה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. 10 נקודות הבדל, האם הסיפור גמור, או שאולי דווקא זה מחזור מפתח? כי כמו שאמרנו, מכבי תל אביב פוגשת את באר שבע בחוץ. אם מכבי חיפה שתשחק לפניה, תצבור 3 נקודות מול סכנין, אולי זה קצת יכניס פלפל ועניין למאבק.
תשמע, קודם כל יש איזה יתרון קל של מכבי חיפה משחקת לפני, אבל זה קודם כל משחק לא פשוט נגד סכנין, ראינו מה ריינה עשתה למכבי חיפה, אבל 10 נקודות פור זה באמת פער גדול, אני לא רואה את מכבי חיפה חוזרת לזה, בטח בתקופה שנמצאת צריך להזכיר לכל המאזינים, 7 משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות זה משהו שמכבי חיפה ובטח מסיידגו לא חוו הרבה זמן, וזה לא פשוט לצאת ממקום כל כך נמוך, בטח שאתה נגד יריבות טובות בפלייאוף העליון, ומכבי תל אביב מבחינתה אומנם יוצאת למשחק קשה, אין ספק שאם מכבי תל אביב עוברת גם את המשחק נגד באר שבע לדעתי אז אפשר כבר להתחיל לחגוג, אבל אם יש איזו עצירה מסוימת כמו שאמרת או איזה חלום למכבי חיפה זה אם מכבי חיפה נצחו את סכנין ומכבי תל אביב תאבד נקודות נגד באר שבע, אולי זה עוד יכניס פלפל למאבק אליפות, אבל אני לא רואה את מכבי חיפה לוקחת אליפות השנה, אני חושב שהפער כרגע הוא גדול והוא ייתן למכבי תל אביב את את הדבר שכל כך רוצה לחזור להיות אלופת המדינה אחרי 3 שנים ברציפות שמכבי חיפה עושה את זה.
תום מנדו פרשננו, תודה רבה.
תודה לך.
נאמר רק שתמונת המשחקים, יש גם את הפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה, פלייאוף התחתון, שתי קבוצות שקצת ברחו מהקו האדום, זה קורה ביום ראשון, וביום ראשון גם משחק בפלייאוף העליון, הפועל חיפה מול בני ריינה, גם להן יש על מה לשחק, הפועל חיפה עוד רוצה אולי להגיע למקום השלישי גם כן. פרסומות ואנחנו מיד שווים. כאן ספורט שוב איתכם, רוצים לשוחח ולסכם את ריבי גמר ליגת האלופות בכדורגל, היה מחזור משחקים נפלא. עמית לוינטל, חברנו פרשננו, נמצא איתנו על הקו, שלום עמית.
שלום ליאן, אהלן.
נהננו, משחקים רבי שערים, דרמות, מהפכים, וזה רק משחק ראשון מבין 2. נזכיר, ריאל מדריד מול סיטי 3-3, ארסנל מול ביירן 2-2, אתמול ברצלונה 3-2 על פריס סן ז'רמן, ואטלטיקו מדריד 2-1 על דורטמונד.
כן, אני חושב שאתה יודע, בשורה התחתונה, אם אני צריך ככה לזקק את זה, אז הרבה אנשים אמרו לי, ליאן, שזה בעצם הימים הראשונים שהם הצליחו באמת ליהנות מכדורגל מאז 7 באוקטובר, ואני חושב שזה הרבה יותר מרק המשחק עצמו, זה מדגיש לנו את החשיבות של הכדורגל כאיזה משהו לאסקפיזם, קצת ליהנות מהחיים, לברוח מאבלי וקשיי ואסונות היומיום, וזה באמת היה יומיים של כמו להסתובב במוזיאון, לראות גולים כאלה יפים כמו יצירות אומנות, וממש כדורגל אדיר, אנחנו קיבלנו 18 שערים בארבעה משחקים, נהננו מזה שזה המשחק הראשון, והגומלין הוא שבוע הבא, זה קבוצות היו יותר משוחררות, שיחקו יותר פתוח, אני חושב נראה קצת ירידה בגולים שבוע הבא בגומלין, אבל קיבלנו כל מה שיכולנו לבקש, ואתה יודע, קצת שכחנו שאנחנו כבר בלי מסי ורונלדו, כי קיבלנו כאלה גולים גדולים.
נכון.
כל כך הרבה דברים נדרים. שים לב, קרה משהו מעניין, דווקא הסקור עם הכוכבים הגדולים, אמרנו, היו מלא גולים, מלא מלא גולים, 18 גולים, כמעט, כן, 4 למשחק, אבל דווקא הכוכבים הגדולים לא כל כך כבשו.
לא הלנד, למשל, בסיטי.
כן, הלנד לא כבש, ובלינגהאם בריאל לא כבש, מלך השערים שלה. ויניסיוס גם כן כוכב בריאל לא כבש, אמבפה היה חלש מאוד אתמול, לוונדובסקי לא כבש, זאת אומרת, דווקא, למרות ריבוי השערים, דווקא הסקורים הם פחות כבשו, פחות כיכבו, אולי הם שומרים תחמושת לגומלין בשבוע הבא, אבל צריך להגיד, קיבלנו פה בעצם 4 ריבי גמר, וכולם הגומלין פתוח, הגומלין חי, אין שערי חוץ, נזכיר, ובעצם הקבוצה שהשיגה את המקדמה הכי גדולה זו ברצלונה, אני חושב שגם הכותרת הגדולה שאני יכול לתת ליומיים האלה, אם אני רוצה להתמקד בקבוצה אחת, אז ברצלונה חוזרת לרמות האלה, לטופ של אירופה, אחרי שנים שהיא נעדרה משם, פעם אחרונה שברצה הייתה ברבע גמר, זה היה ב-2020, לפני 4 שנים, מתחילת הקורונה, הכדורגל בוטל ואז חזר, ואז היא הפסידה 8-2 לביירן מינכן, מאז ברסה ידעה מפלות, ועכשיו, דווקא כשהיא בתקופה שצ'אבי הודיע שהוא זה בסוף העונה לפני כמה חודשים.
אולי עוד התחרט.
אני חושב שזה הולך לכיוון הזה, שהוא יישאר. בוא נגיד שבמועדון מאוד רוצים שהוא יישאר, גם הנשיא של ברצלונה לפורטה ובהנהלה. וצ'אבי, תראה, בסוף אני חושב שהוא ימלך בדעתו, אבל בוא נראה, יש לו קלאסיקו מול ריאל מדריד בברנבאו עוד מעט, ככה יום לפני ליל הסדר. אז נראה איך הדברים יתפתחו, שבוע הבא נראה בגומלין, נהיה יותר חכמים, אבל יש לנו באמת כדורגל, שמפניה.
נכון, שנה הבאה אגב משתנה כל הפורמט, כולם משחקים נגד כולם, ורק אחרי זה שלה בנוקאוט, אז זה גם יהיה מעניין, כי רצו לייצר יותר עניין, אבל לפחות בשלב הזה רבע גמר, הוא אחד עניין, יופי של משחקים. עמית לוינטל, תודה רבה.
בכיף ליאן, סוף שבוע רגוע.
אמן, תודה. טוב, מליגת האלופות לכאלה שמחפשות אלופות, אנחנו מדברים על ליגת האל בכדורסל נשים, משחק מספר 2 בסדרת הגמר, 1-0 לליצור רמלה לפועל לב ירושלים, אחרי משחק מצוין, 99-91 בערכה במשחק הראשון ברמלה, והערב ב6:30 במלחה, משחק הגומלין, זה סדרת הטובה מחמישה משחקים, כך שמדובר בהחלט במשחק מפתח אולי, נשמע מעדן רוטברג, ליצור רמלה, הקפטנית, שלום.
היי. מה שלומך?
אני בסדר, ואם המשחק הראשון בסדרה, סדרת הגמר הזו מרמז על מה צפוי לנו, וואי, אחלה סדרה.
כן, ידענו שזה יהיה מאתגר ותהיה סדרה טובה. באמת הייתה משחק ממש צמוד וטוב, ומצפה גם היום להיות משחק דומה.
זהו, אתם מגיעות למלחה עם אפשרות אולי לעשות 2-0 וכבר להיות רגל וחצי עם היד על צלחת האליפות. כמה אתם מרגישות שזה בידיים שלכם באמת?
אני חושבת שבאמת אנחנו צריכות לבוא ולהיות חדות, להתרכז באמת בעצמנו. למדנו המון, היה הרבה טעויות במשחק הקודם. אבל שוב, אני חושבת שאין סיבה שלא נבוא באמת וניקח את הניצחון הזה ומשם נתקדם הלאה.
יש לכם גם את יתרון המסורת, רמלה לעומת ירושלים, עונה ראשונה שלהן בליגה בחירה בכלל, עונה מחזיקות גביה וכולי, הפעם ראשונה, כלומר הם במומנטום העונה, אבל את מרגישה של הניסיון, יש פה משקל או שזה לגמרי פתוח 50-50?
כן, אני חושבת קודם כל באמת שפו לירושלים, ובאמת הם עשו עונה היסטורית, וזה גם, זה לא מובן מאליו, חשוב להגיד את זה, אבל עם כל הכבוד וכל הברכות, אני חושבת שבאמת ניסיון זה משהו שאי אפשר ללמד, וזה מאוד מאוד חשוב, במיוחד מהמעמדים האלה. ופה אני חושבת שפה המקום שלנו, של הבנות, שכן היינו בניסיון הזה, בניסיונות האלה, לבוא ולהוכיח את עצמנו.
את חפשת מה, את צלחת שלישית אליפות בקריירה?
כן. מאוד רוצה.
כמו כולן, השאלה היא באמת, כשאת רואה את החוזקות של ירושלים, מה אתן צריכות לעצור היום? כי ראינו שהן מסוגלות בהחלט, כן. גם בגביה וגם במשחק הזה.
כן, אני חושבת שכמו שראינו, באמת ירושלים יש להם המון חוזקות, אבל אני חושבת שבעיקר אנחנו נתרכז בהגנה, וברגע שאנחנו רוצות באמת לשמור ושומרות ונלחמות, אני חושבת שזה גם משפיע על ההתקפה.
שבוע שעבר דניל רבר, חברתך לקבוצה, אמרה שיש לה קטע של נקמה ספורטיבית קצת על מה שקרה בגמר הגביע. נזכיר, ירושלים מגיעה כאנדרדוג וניצחה, לקחה לכם את הגביע, את האפשרות לדאבל גם.
כן, זה היה כואב. ממש, אני יכולה להגיד לך על עצמי שלי היה מאוד מאוד קשה, אבל שוב, זה היה כבר לפני חודש פלוס ומתקדמים, וזה הספורט, יש מנצחות, יש מפסידות, וזה בסדר. וזהו, אז אני חושבת עכשיו את הזמן שלנו באמת לבוא ולהוכיח שעשינו עבודה קשה כל השנה, ואין סיבה שלא ניקח את זה.
אז היום משחק השני, ו-2-0 כבר יחזיר אתכם לרמלה לסגור סיפור, אפשר להגיד שזה סוג של משחק מפתח בסדרה כזו.
כן, משחק מאוד חשוב, אני חושבת בעיקר מנטלי, ואני מקווה שבאמת נבוא חדות ונוכל לעשות הכל כדי באמת לנצח את המשחק הזה.
עדן רוטברג, קפטנית ליצור רמלה, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
ומהצד האחר, הפועל לב ירושלים שרוצה להשוות את הסדרה ל1-1 ומערכת היום את המשחק במלחה, ואיתנו נטע בוגוב, שלום.
שלום, ברכה.
יושבת ראש הפועל לב ירושלים. קודם כל מעניין אותי מה יהיה היום במלחה, מבחינת קהל, אווירה. מלחה, אנחנו יודעים, יכול להיות מאוד מאוד מלחיץ לטובה את הקבוצה היריבה. אם יש קהל, אם יש אווירה, זה מה שיהיה היום?
זאת הכוונה, זה מגרש ביתי ירושלמי אדום, עם הרבה מאוד מסורת.
זהו, השאלה שלי אם הקהל של הכדורסל גברים למשל, והקהל של הכדורגל קצת יתחבר לקבוצה שלך ויבוא.
כולם מתחברים, כולם מגיעים. גם הקהל שצופה בכדורסל, בכדורגל, בספורט, בהפועל, בירושלים, וגם קהילת המועדון, כי הפועל לב ירושלים הוא לא רק קבוצה בליגת העל, אלא עם מועדון, עם בנות, עם משפחות, וכולם ימלאו היום את ההיכל.
זהו, בוא נספר למאזינים שפחות עקבו, אתם עונה ראשונה בליגת העל, משחקות עם ישראליות טובות, ומפתיעות את כולן למעשה, למעט את רמלה, למרות שגם אותן הפתעתם בגמר הגביע ובליגה, אבל בגדול זו עונה חלומית, שיכולה להסתיים בצלחת חלומית.
כן, אתה יודע, אני אקדים ואומר שהעונה הזאת היא מצד אחד חלומית, מצד אחד היא נוראית,
נכון,
בהקשר, נכון. הלאומי שלנו כמדינה, ופה המקום שלנו ככדורסל, גם ברמה המקומית הירושלמית וגם ברמה הארצית, להכניס קצת שפיות, ואני שמחה שאנחנו כבר מאותרות בעונה הראשונה, ונעשה את כל המאמצים כדי להילחם גם על התואר הזה. אני כן עודה ואומר שרמלה היא קבוצה מצוינת עם הרבה מאוד מסורת, ואנחנו מגיעות מתוך מקום צנוע ונחוש להתחרות גם על התואר הזה.
אז בואי נדבר קצת כדורסל בכל זאת. נטע, מה המפתחות מבחינתך היום כדי לסמן אחת אחת בסדרה הזו?
קודם כל אני חושבת שהמפתח הוא מאוד מנטלי ו ברמה של מוטיבציה ורעב. אנחנו נגיע שומרות, נגיע תוקפות, נגיע רעבות, וזה המפתח בסופו של דבר. יותר מזה ברמה המקצועית לא תשמע ממני, כי בכל זאת אני יושבת ראש ויש צוות מקצועי.
אגב, גם בעונה הראשונה, לימור פלג, שהיא המאמנת, ועושה עבודה מצוינת, בעונת הבחורה של הסוליקו, מה שנקרא.
נכון, עמדנו בלימור עוד כשהחתמנו אותה. אני שמחה שהיא פורחת ועולה גם ברמה האישית, ובטח ובטח שאצלנו, לא רק לימור, העוזר שלה, יונתן נווה, שאיתה יד ביד, כל הצוות המקצועי שלנו, המעטפת, וגם השחקניות שלנו, שלא כולן מנוסות במעמדים האלה, אבל עדיין מוכיחות את עצמן. אתה יודע, בסופו של דבר יש לנו עונה שקשה מאוד להתווכח עם ההצלחות שלה, וננסה לסיים את זה גם על הצד הטוב ביותר.
שאלה לסיום, הכניסה היום חופשית, נכון? 6:30, מה לך? אפשר להגיע או שזה מכירת כרטיסים?
הכניסה חופשית, 6:30, מה לך להקדים ולבוא, כי הולך להיות כאן מפוצץ, וכמובן שלבוא באדום, אתה יודע.
יאללה, נאחל שיהיה משחק לפחות טוב כמו המשחק הראשון, שהטובה תנצח, הערב 6:30, ליצור רמלה מול הפועל ירושלים, או יותר נכון הפוך, כי זה משחק ביתי שלכם. נטע אבוגב, יושבת ראש הפועל ירושלים, בהצלחה.
תודה רבה, כל טוב.
דיווחי התנועה, אילון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד גלילות, ודרומה ממחלף רוק אחת קיבוץ גלויות. דרך 6 צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן. דרך 4 צפונה עמוסה ממחלף יבנה עד מחלף חולות, וממחלף השבעה עד גבעת שמואל. כאן ספורט, ועכשיו אנחנו רוצים להיות עם הישג יוצא מן הכלל לנבחרת ישראל עד גיל 20 בכדורעף. הנבחרת מעפילה, אחרי 28 שנים תהיה לה הופעה באליפות אירופה. שלום לנועם כץ.
שלום, שלום.
מאמן נבחרת ישראל עד גיל 20. תכניס אותנו לפרופורציות של ההישג הזה, הפלה לאליפות אירופה, פעם ראשונה למעשה שנהיה שם מאז 96, זה מדבר בפני עצמו, אבל בכל זאת.
כן, אתה יודע, תמיד אומרים לא להפריז בערך ההישגים, ולא, אתה יודע, להוריד את הראש יותר מדי בכישלונות, אבל ההישג הזה הוא באמת הישג חסר תקדים לכדורעף שלנו, בעיקר בגלל שבאמת לא עשינו אותו לאורך השנים. נבחרת ישראל לא עלתה כבר 32 שנה לטורניר של אליפות אירופה, אלא אם כן הפעלים שאירחנו.
כן, 96 אירחנו, 92 הפעם האחרונה שהפלנו, למעשה, ממש ממוקדמות כמו
נכון,
הפעם.
נכון, ואם אתה מדבר על בנים, גברים, אז למעשה זה קרה בכל הגילאים. ולכן ההישג הזה הוא נהדר, במיוחד שקיבלנו בית מאוד קשה, שכלל את נבחרת איטליה, והצלחנו לעשות את זה, שמע. באמת הישג חסר תקדים בשבילנו, בשביל הכדורעף הישראלי, ואני חושב שגם בשביל הספורט הישראלי.
זהו, נצא שניצחתם את מונטנגרו, ניצחתם את איטליה שנחשבת מעצמה, אמנם הפסדתם לנורווגיה, אבל זה הספיק להפיל לאליפות. עד כמה זה היה בתוכניות המוקדמות?
מה שקרה, שהיה בית משולש שלכל הקבוצות היה אותו מספר נקודות, לנו לאיטליה ולנורווגיה, ואנחנו, לנו היה את מספר הנקודות הפנימיות הגבוה ביותר, ולכן אנחנו סיימנו ראשונים, איטליה סיימו שניים ונורווגיה שלישיים. ודווקא ההפסד לנורווגיה הוא זה שהעניק לנו את הכרטיס, כי בניקוד החדש לכדורף, ברגע שאתה מפסיד 3-2, אתה מקבל נקודה. ונורווגיה כבר הובילו עלינו 2-0, והצלחנו להשוות, וזה למעשה היה ההישג הגדול שלנו. זהו, אז אנחנו
סיימנו. זה המפתיע או שבאמת לשם כיוונתם מלכתחילה?
תראה, תמיד מכוונים. היה לנו שלב מוקדמות ראשון בינואר בסלובקיה, והצלחנו להפיל ממנו לשלב מוקדמות השני. ידענו שיש לנו נבחרת טובה, ידענו שיש לנו כישרונות, ואני כמאמן ידעתי גם שיש לי חבורה של שחקנים מאוד מחויבת, שמאוד לוחמת. אבל כשאתה מקבל בית ואתה מקבל את איטליה בבית, שהייתה אלופת אירופה לגילאים הקודמים, אז אתה יודע שאתה מראש הולך על המקום השני, ואתה חייב לנצח את מונטנגרו ואת נורווגיה, ולהתפלל לתוצאות בבתים האחרים, כי לא כל מקום שני עלה. בפועל, הטורניר הלך אפילו יותר טוב ממה שרצינו, כי לנצח את איטליה זה חסר תקדים, כי באיטליה באמת הכדורעף הוא שני רק לכדורגל, הוא מתחרה עם הכדורסל שם, שתיהן נבחרות יוצאות מן הכלל, ולזה לא פיללנו אפילו. אז לכן ההישג הוא נהדר.
נועם, ספר לנו קצת על החבר'ה בנבחרת. הם כולם מקצוענים, יש לך ליגיונרים, חצאי משרה, שזה אולי אפילו מעצים את ההישג. תן לנו קצת קונטקסט בכלל על הענף בימים אלה, בדגש על הנבחרת.
מדובר בחבר'ה שאמורים להיות מתחת לגיל 20, כלומר זה לא ממש גיל נוער, אז אצלנו במדינה המיוחדת שלנו עד גיל 20, אז חלקם חיילים, חלקם תלמידי תיכון, כולם כבר שחקני בוגרים בליגת העל בישראל, כולם שחקני הרכב בקבוצות שלהם, כולל השחקנים המחליפים. יש לנו, אני חייב לציין את זה, שני שחקנים יוצאים מן הכלל שהם מיועדים לצאת לאירופה בשנה הבאה, שי ליברמן הקפטן ומרק רורה, שניהם באמת שחקנים יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהגדולה שלנו זה לאו דווקא בייחוד שלהם, אלא בתרומה של השחקנים האחרים. מנעד הגילאים אצלנו הולך מגיל 16 עד גיל 19 וחצי, ככה שאפילו השתמשנו בשחקנים בנבחרת הנערים, בנבחרת צעירה יותר מאיתנו, השתמשנו בכל מה שאפשר כדי להגיע להישג הזה, וזהו, השחקנים שלנו מחויבים לכדורעף, רוצים. אני רק מקווה שהם ימשיכו ככה לאורך כל הקריירה שלהם, ושזה לא יהיה ההישג היחידי, אני גם מאמין שהם יגיעו לעוד הישגים.
זהו, אולי בבוגרים, אנחנו זוכרים שבזמנו הוועד האולימפי בכלל סימן את הכדורעף כאיזשהו ענף שאנחנו רוצים להתמקד בו, והביאו פרויקט, ואריה זלינגר וכאלה, וזה לא כל כך צלח, זה בנשים, אבל באופן כללי.
סימנו יותר את כדורעף הנשים, אני אחר כך גם אימנתי את נבחרת הגברים הבוגרת, ואני חושב שההתמקדות היום הנכונה היא דווקא להתמקד בגיל הזה, לייצר פה דור שחקנים מוכשר ולנסות להגיע להישגים בגילאים האלה.
הנה, אולי נקביל את זה לכדורגל, כמו שקרה במונדיאליטו עם הכדורגל וביורו, אז ככה אולי גם בכדורעף אפשר להצמיח.
אני מודה שראיתי לפני שנה את ההישגים של הכדורגל וקינתי, וידעתי שאנחנו יכולים לעשות את זה גם אצלנו, שיש לנו את השחקנים לעשות את זה, אבל זה בדיוק אותה מטרה כמו של הכדורגל, איך להביא את זה גם לנבחרות הבוגרות ולגילאים הבוגרים. אני חושב שמה שנכון פה גם בכדורגל וגם בכדורעף, זה קודם כל לייצר שחקנים עם אופי, אנחנו לפעמים מזלזלים בזה, אבל אנחנו אחר כך בוכים על זה כשאנחנו רואים את הנבחרת, הכדורגל הבוגרת, למשל מול איסלנד, אתה אחר כך בסוף המשחק אתה מדבר יותר על האופי מאשר על היכולת. ואני חושב שכשאני מסתכל על החבר'ה הצעירים שלי בכדורעף, אני חושב שאופי יש, אהבה לכדורעף יש, אהבה למדינה והפטריוטיות בהחלט יש. ואם ניקח את כל הדברים האלה בתוספת היכולת, אז יש עתיד ברוד לכדורעף, וזה מה שחשוב.
אז רגע, בוא נדבר על העתיד הקרוב. האליפות הזו היא ביוון ובסרביה. הקיץ למעשה כבר, נכון? אוטוטו?
נכון.
מה הציפיות שם? כמה נבחרות משתתפות? ולאיפה אתם מכוונים שם?
תראה, עלו 16 נבחרות. היו נבחרות נהדרות שלא עלו, למשל גרמניה, למשל בלגיה, נבחרות שתמיד מופיעות, לא הצליחו להפיל. מצד אחד, אתה יודע, אחרי שלא השתתפנו 32 שנה באליפות אירופה, אתה אומר לעצמך, מי אנחנו שבכלל נדבר על הישגים? מצד שני, אני ראיתי איך השחקנים שלו עולים למשחק עם איטליה. אני ראיתי איך הם מסתכלים להם בלבן של העיניים ולא חוששים. ואני חושב שאם נבוא טוב, ואם נבוא מוכנים, ואם נעשה הכנה, מה שלא תמיד אנחנו עושים מכל מיני סיבות תקציביות, ארגוניות, אם נעשה את זה כמו שצריך, אז אני חושב שיש לנו כלים להתמודד שם.
הלוואי. ולך יש עוד משימה ממש עוד מעט, גם גמר הפלייאוף, כן? עם הקבוצה שאתה מאמן בליגה, עם מטה אשר.
כן, זה נכון. אני קודם כל מודה לקבוצה שלי ששחררה אותי לפני גמר הפלייאוף, בשביל המטרה הלאומית הזאת. אני חושב שזה היה חשוב לכולנו. וכן, אנחנו באים לשחק מול קבוצה שהיא על הנייר חזקה מאיתנו, שזכתה
בגלל תל אביב.
זה נכון. אבל אנחנו מטה אשר עכו, ויש לנו את הייחוד שלנו, ונעשה את המקסימום.
יפה, אז בליגה ובנבחרת אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה גם כן, ונעקוב בעניין. נועם כץ, מאמן הנבחרת, תודה.
תודה לכם, להתראות.
כך בכדורעף. אנחנו רוצים לחזור לכדורגל, כדורגל נשים הפעם. נבחרת הנשים שלנו שיחקה בחלון הראשון של מוקדמות יורו 2025 השבוע. לצערנו נחלה שני הפסדים, הפסד 0-2 לסלובקיה, זה במשחק חוץ, במשחק בית במרכאות בהונגריה, היא הפסידה 4-2 לסרביה, כשאחת מכובשות השערים הייתה עדן אביטל, עם שער יוצא מן הכלל, ועדן איתנו, שלום.
שלום, מה נשמע?
בסדר, באיזה תחושות אתן חוזרות ארצה? הבנתי שחזרתן הלילה. שני הפסדים, זה בית קשה מלכתחילה, נאמר שגם סקוטלנד בבית הזה, וזו היריבה הבאה. אנחנו רוצים ורוצות להגיע למקום 1-3, כמה זה ריאלי, ואחרי שני המפגשים האלה, שני הפסדים.
קודם כל, אני חושבת שכולנו יצאנו מוכזבים מהתוצאה, אבל אנחנו יצאנו באמת עם הראש למעלה, בידיעה שאנחנו יכולות לעשות את זה, הכל פתוח. אתה יודע, נפלנו בסך הכל על הדברים הקטנים, שבסופו של דבר זה מה שמשנה, אבל אתה יודע, מדברים כאלה אנחנו לומדים. הראש שלנו עכשיו מופנה לסקוטלנד, וזה שני משחקים שאנחנו צריכים להביא מהם כבר נקודות, ופנים קדימה.
זהו, זה יהיה קשה, סקוטלנד הפייבוריטית, לפחות על הנייר, זה בסוף מאי, אז יש זמן להתכונן. ראיתי את המשחק, חלקים פחות גדולים מהמשחק הראשון, סלובקיה, לא כל כך הייתם בעניינים, לא צריכתם לבות כל כך לסכן את הסלובקיות. מול סרביה זה כבר היה משהו אחר, כבר היה 3-2 עם השער המצמק שלך, ואז איזה שטות בהגנה גרמה למשחק הזה להיות גמור לקראת הסוף, אבל זה הרגיש כאילו יש איזשהו גרף עולה.
נכון, אנחנו ממש מרגישות את זה, אנחנו גם יודעות את זה, גם בסלובקיה וגם במשחק נגד סרביה, אנחנו יודעות בדיוק מה היו דברים שהיינו צריכים לשפר, ואנחנו, הצוות עובד איתנו על כל הדברים האלה, ואנחנו ממש כבר מחכות בחיליון עיניים למשחק הבא. אנחנו נורא מאמינות בעצמנו ונורא מאמינות בדרך, ו... אנחנו רק רוצות ללמוד ולהמשיך ולהתפוצץ על המגרש.
הלוואי. עדן, מאמן אתכם ארז בלפר. אני זוכר, הרבה פעמים דיברנו על כדורגל נשים בהקשרים של טענות גם של השחקניות על כך שלא מתייחסים ברצינות, שהאימונים לא מספיק טובים, שאין לכם את כל התנאים. אני מקווה שתבשרי לנו שבבית הזה הכל טוב, שאתם מקבלות את ה... שיש...
לא, לא.
שהדברים עובדים כמו שצריך.
כבר, ברוך השם, לא רוצות גם להתעסק יותר בדברים האלה. אנחנו מרגישות את השיפור, גם ההתאחדות וגם הצוות שלנו, אנחנו רואים שלוקחים את הכל הכל באמת ברצינות ונותנים לנו את המענה הכי טוב שאפשר לעשות מה שאנחנו יכולות. ואתה יודע, זה חלק מהדרך, ואנחנו באמת יודעות לקראת מה התכנסנו, המטרה שלנו מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצות לעשות היסטוריה, ואנחנו הולכות לעשות הכל, אנחנו לא מסתכלות מה מגיע לנו, מה חסר, כי ברוך השם באמת אנחנו רואות שהשיפור הוא ניכר, ואנחנו רק מחכות להמשיך את זה.
אני יכול להגיד שבהיבט התקשורתי גם, אנחנו קלים עדכונים על הנבחרת, את הסגלים, כמו שצריך, כלומר, הדברים...
אני שמחה לשמוע.
מהבחינה שלנו, זה מאפשר לנו להנגיש גם לציבור המאזינים ולאוהדי הספורט בכלל את הנבחרת הזו, שמגיע לה בדיוק יחס שווה, כמו שהרבה פעמים אנחנו מדברים עליו.
נכון, אני לא יודע כמה כוח זה נותן לנו.
אז אני שמח לשמוע, ואני מקווה גם שהליגה תשתפר, ואז ייתן עוד יותר, כי הליגה, בוא נדבר קצת, הליגה צריך משחקת בפועל פתח תקווה, נכון? מקום שלישי בפלייאוף העליון?
נכון.
אבל קריית גת ברחה שם, היא תהיה אלופה שוב פעם, היא הפרש של איזה 20 נקודות ממקום שני, היא תהיה אלופה, נכון?
אני לא יודעת אם אתה מעודכן, אבל ההפרש הוא ממש לא מה שאתה אומר.
אז תגידי.
ההפרש כרגע עומד על שתי נקודות מקטמון ו10 נקודות מאיתנו. אנחנו יודעות שהאליפות כרגע התרחקה מאיתנו השנה לצערי. אנחנו נמשיך אבל לעשות את המקסימום שלנו עד סוף העונה לגבי המטרות האחרות. אבל העונה השנה מאוד 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 צפופה. לפחות אני הייתי בשנתיים האחרונות בצרפת, ככה שלא ממש עקבתי, אבל אני זוכרת שהקריית גת באמת ניצחה את הליגה בפער מאוד מאוד גדול. עוד לפני הפלייאוף הם כבר היו מוכתרות, והשנה זה ממש לא ככה, אתה לא יודע עדיין מי תיקח
טוב, אז את אתר ההתאחדות, את אתר ההתאחדות עדיין צריך לעדכן, לפחות לפת בטבלה, אבל לא משנה, נשים את זה בצד. אבל דווקא, את דוגמה מצוינת, כי חזרת מצרפת, חזרת מחול, השאלה אם את מרגישה בשנתיים האלה שהליגה עשתה באמת את קפיצת המדרגה, לעומת מה שהיה קודם כשהיית פה.
זו שאלה מעניינת, כי אני חושבת שהרבה שחקניות גם עכשיו יצאו לחול, זאת אומרת שהרבה שחקניות איכותיות כבר לא נמצאות בליגה, כך שעדיין הליגה היא טובה. אני חושבת שהשנה היא באמת הייתה תחרותית הרבה יותר ממה שאני זוכרת אותה בעבר, ואני חושבת שיש לה עוד מקום לשיפור, וכבר רואים את זה. לפחות אצלנו בפתח תקווה אנחנו עם סגל מאוד מאוד רחב, גם באימונים, והאימונים שלנו הם בבוקר, יש המון דברים שהשתנו לטובה, דברים שלא היו פה לפני כן. ופתח תקווה באמת הולכת להיות קבוצה כמו באירופה.
טוב, אז הנה, אז אני מכה על חטא ומתנצל, הטבלה מעודכנת, אני לא הסתכלתי כמו שצריך, קריית גת 38, קטמון 36, ואתם 28 קצת התרחקתם, ואחריכם אסא תל אביב, זה הפלייאוף העליון.
נכון.
יפה, אז עשינו את
התיקון.
עשינו את העדכון. קודם כל, אנחנו מקווים שתהיה צמודה הטבלה. זה הכי כיף והכי מעניין, כשזה צמוד, ולא כשקריית גת לוקחת אליפות בפער של נקודות רבות. טוב, אז מה נאחל? קודם כל שהנבחרת שלנו מול סקוטלנד תעשה את זה. אני שומע שיש לכן אמונה, למרות שהסקוטיות, נכון, הן חזקות, קשות, הפייבוריטיות בבית הזה על פניו.
אמונה גדולה מאוד.
אז נאחל לך שתמשיכי להבקיע בנבחרת, תהיה לך גול פנטסטי, ושתביאו את הנקודות הראשונות, ותגיעו לפלייאוף באמצעות מקומות 1-3. עדן אביטל, שחקנית הנבחרת והפועל פתח תקווה, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם, תודה.
יפה, אז עם העניינים הללו של נבחרת אנשים בכדורגל, אנחנו רוצים לחתום את המשדר, ולהודות גם לעוסקים במלאכה, לאורית שולץ המפיקה, לטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, ללריסה בלטר כץ בירושלים. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בכאן ספורט. נקווה לבשורות טובות וסוף שבוע שקט. להתראות, ביי ביי.